גמרנו את, את הסדרה הקודמת, פחות או יותר, על הלימוד תורה, על תורה, מטרת הלימוד, האופי של הלימוד, מה זה בעצם תורה. אני רוצה להמשיך באותו נושא בעצם, אבל אני הגדרתי זה כסדרה נוספת, למרות שזה אני חושב המשך די ישיר של החלק הקודם. אני רוצה לדבר על השאלה, כן, על מה זה תורה מן השמיים. תורה מן השמיים, תורה של בני אדם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דיברתי על זה קצת בסדרה הקודמת, על היחס בין ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן, זאת הבחנה אחת, לעומת ההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. שבדרך כלל התפיסה המקובלת היא שאין הקבלה בין שתי ההבחנות האלה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה זאת חלוקה בתוך תורה שבכתב, בתוך הדאורייתא. הדאורייתא מתחלק לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן, דברים שאנחנו לומדים מדרשות, למשל זה תורה שבעל פה, אבל התוצאה זה הלכה דאורייתא, זה לא הלכה דרבנן. חוץ מזה יש הלכות דרבנן. זה פרשייה בפני עצמה, לא ברור בכלל עד כמה זה תורה, הלכות דרבנן. חכמים קיבלו סמכות וגם חובה לקבוע כל מיני הלכות נוספות מעבר למה שכתוב בתורה. אבל זה נספח כזה, בעצם תורה באופן עקרוני זה תורה שבכתב. שמחולקת לתורה ש... זה דאורייתא, תראה. שמחולקת לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אוקיי? עכשיו ראינו שלפי הרמב״ם שתי החלוקות האלה הן זהות. זאת יש חפיפה בין שתי החלוקות האלה. הרמב״ם זהה תורה שבכתב עם דאורייתא ותורה שבעל פה עם דרבנן. הרמב״ם בשורש השני ובעוד מקומות עושה את זה באופן מאוד ברור. אבל אני חוזר כרגע לתפיסה המקובלת בלי להזקק לשאלה מה התוקף של... של ההלכות ששייכות לתורה שבעל פה, אלא אני רוצה לדבר על עצם ההבחנה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים לנו ששתי תורות, משפטי חוקותי ותורותי, שתי תורות ניתנו מסיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מה שמביא הרבה אנשים לחשוב ולומר שבעצם כל התורה שהגיעה אלינו על כל פרטיה ירדה למשה בסיני. זה ממש פרשת השבוע, כן? מה שמיטה, כללותיה ופרטותיה מסיני, את כל כללותיהן ופרטותיהן מסיני. זאת אמירה שלא יכולה להיות נכונה, כמובן. זאת אומרת, כל מי שמכיר קצת איך העסק הזה עובד, קצת למד גמרא, רואה שההלכות האלה נוצרות על ידי בני אדם ברגע מאוד מסוים בהיסטוריה, והן לא עברו במסורת למשה מסיני. אין שום ספק בזה. זה לא... בוודאי לא יכול להיות נכון. אז השאלה היא, מה בכל זאת, איזה בכל זאת מעמד יש לתורה שבעל פה ולמה? מה הזיקה בינה לבין תורה שבכתב? למה בכל זאת היא עליו לתורה שבעל פה? שאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים שרבים מהם פגשתי. למה התורה שבעל פה בכלל אמורה להיות מחייבת? מה, אנחנו עובדים בני אדם? עובדים את השולחן ערוך? בסופו של דבר אנחנו אומרים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. ואם התורה שבעל פה לא ירדה מסיני, אז מה לנו ולצרה הזו? אז על זה אני רוצה טיפה לדבר בסדרה הזאת. ואני, נדמה לי שאולי הזכרתי את זה כבר, אני אקפוץ ישר לשורה התחתונה, אבל בדרך אנחנו נעבור הרבה מהלך ארוך. בשורה התחתונה הטענה שאני רוצה לטעון זה שמחויבות לא קשורה לאותנטיות, לא קשורה בהכרח לאותנטיות. זאת אומרת, העובדה שאני מחויב להלכה מסוימת לא תלויה בזה שההלכה היא אותנטית ניתנה למשה בסיני. זו בעצם הטענה. אנשים מניחים שמחויבות חייבת להיות קשורה לאותנטיות ולכאורה בצדק, כי אם הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, אז למה אני צריך לעשות? אז אם יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, כנראה שזה הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר. אז מצד אחד נכון שצריכים לעשות, ככה לפחות מקובל, אבל מצד שני גם בו לא פחות נכון שהקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. אז עכשיו השאלה היא איך להסתדר עם שתי הטענות האלה, או איך לנתק את המחויבות מן האותנטיות. איך בעצם לקבוע או לדרוש מחויבות מבני אדם לכלל ההלכה, בלי לקבל את הטענה הפשטנית הזאת שהכל ירד למשה בסיני. אני רק אזכיר שהתוספות יום טוב בהקדמה לפירוש שלו למשנה, מביא שם מדרשים דרשי חז"ל שאומרים שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. מדרשים מקבילים שם דוברים אפילו על תלמיד צעיר, לא תלמיד ותיק, כמו שכאילו כל דבר נמצא למשה בסיני. והוא מדייק שם, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא הראה את זה למשה בסיני, לא מסר לו. אז יש תורה שנמסרה למשה, ומשה העביר ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים.
מה זה התורה הזאת?
מה?
מה זה התורה?
אז אני אומר, הדברים שהתחדשו לאורך ההיסטוריה, יכול להיות, וגם זה די ברור שזה מטאפורית, אבל זה לפחות מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא הראה את זה למשה בסיני. אבל משה לא לקח את זה והעביר את זה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. מה שהוא העביר זה את התורה שבכתב, עם כמה כללים יסודיים שאנחנו מפרשים אותם. פירושי מילים, כמה מסורות, תורה שבעל פה, מידות הדרש נגיד, או אפילו מידות הדרש, דיברנו על זה פעם, שזה לא באמת רשימת המידות, אלא צורת ההסתכלות שמידות הדרש משקפות אותה, וזהו. הרמב״ם כותב את זה, וזה די ברור גם מתוך
זה היסוד. אם יש לך כללים, ויש לך חוקים, אז העסקות, כאילו מהתורה, כאילו ככה...
נכון, למרות שהעסקות...
אתה לא יכול לתת את כל השאר.
את כל מה שקורה לאורך זמן, אבל אתה נותן את הכללים, ואם אתה עובד עם הכללים ואת החוקים האלה והמסקנות, אתה צודק לגמרי, אני מסכים למה שאתה אומר, אבל זה דורש הסבר, כי כללי העסק שאנחנו מדברים עליהם כאן הם לא כללי עסק לוגיים. ואת ההבדל בין כללי עסק של הרמב״ם כבר במילות היגיון, זה ספר מבוא ללוגיקה שהוא כתב בצעירותו, והוא אומר, ולנו יש כללים אחרים בזה ואין כאן המקום אליהם. ככה הוא מאיר שם, הוא מתכוון לכללי העסק המדרשיים. למה זה לא קשור למבוא ללוגיקה? כי הרמב״ם מבין שזה אופי אחר של כללים. למה? מה ההבדל? הכללים הלוגיים זה בעצם כללים שחושפים דברים ש... אולי דיברנו על זה פעם, הם חושפים דברים שנמצאים בתוך ההנחות. כשאני אומר, כל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. אז ברור שהמסקנה של סוקרטס הוא בן תמותה כבר כלולה בתוך ההנחה שכל בני אדם הם בני תמותה. ההסק הלוגי רק חשף בפניי משהו שהיה תמון בתוך ההנחות. אוקיי? זה טבעו של הסק לוגי. לכן אגב הסק לוגי הוא הכרחי. הוא הכרחי בגלל שהוא לא מחדש כלום. הוא הכרחי בגלל שהוא לא מוסיף דבר חדש מעבר למה שיש בהנחות. לכן מי שמקבל את ההנחות חייב לקבל את המסקנה כי היא כלולה בהן. עכשיו בהסקים שאנחנו מדברים עליהם כאן זה לא כך. העסקים שאנחנו מדברים עליהם כאן יותר מקבילים לאנלוגיות, לאינדוקציות, זאת אומרת לדברים שמרחיבים את ההנחות אל מעבר למה שיש בהם. שאני אומר, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. למילה את באה לרבות. אבל לרבות פירושו שמורת תלמידי חכמים לא נמצא בתוך הפסוק. זה לא שהעסק חשף שבתוך הפסוק יש גם חובה לירום את תלמידי חכמים. העסק הרחיב את הפסוק. דיברנו על זה ברמב״ם, שהרמב״ם קורא לזה דברי סופרים בדיוק בגלל זה. כי זה לא חשיפה של מה שיש בתוך הפסוק, אלא זאת הרחבה. רוב הראשונים שלא כמו הרמב״ם רואים גם את הדבר הזה כהלכה דאורייתא. למרות שגם הם יסכימו כנראה, כי זה פשוט עובדתית, שמדובר בהרחבה ולא בניתוח. כללים לוגיים הם כללים מנתחים, כללים אנליטיים. הכללים שאנחנו מדברים עליהם כאן הם כללים סינתטיים. הם כללים מרחיבים. עכשיו, בכללים מרחיבים יותר קשה להגיד את מה שאתה אומר.
תמיד מרחיבים, יכולים גם לצמצם.
יש כללים שמסייגים, אני מדבר על עסקים, עסקים בדרך כלל מרחיבים. ואת העסק אומר, גם ההלכה הזאת אסורה מתוך ההלכה הזאת. גזרה שווה עבד מאישה, או עת בא לרבות, או כלל לא פרט, בא לרבות כל מיני פרטים, כן, שור ושה, יין ושחר, בפדיון מעשר שני, הגמרא בנזיר. אז מרחיבה מעבר לזה, מים, מים ומלח. זאת אומרת, מרחיבים מעבר לפרטים שיש בתורה. הרחבה היא תמיד היסק סינתטי, זה לא היסק אנליטי. זאת אומרת, זה לא מנתח את ההנחות ומחפש מה יש בתוכן, אלא הוא מרחיב אל מעבר להן. עכשיו, בזה, זה כבר יותר קשה לומר את מה שאמרת, בגלל שכשאני מרחיב, אז לכאורה התוספת הזאת לא נמצאת באמת בתוך הפסוק שאותו אני דורש. אז זה בעצם משהו שאני החלטתי עליו, או מסברתי, הוא התחדש, בעובדה שיש לזה מחלוקות גם, ויש דרשנים שונים שמרחיבים אחרת, להגיד גם על זה שבעצם מה שיש כאן זה רק חשיפה של רצון השם, זאת אמירה פחות מובנת מאליה. בסדר? אבל אני מסכים, בסופו של דבר אני, זה מה שאני יודע.
רק לחדד משהו, שאמרת על הרב בלבי סופרים חולה, גם מה שאמרנו שזה תאורייתא, זה עדיין הרחבה, זה לא חשיפה לוגית. שהוא קובע קידושים וזה, זה
לא לגמרי ברור, כי לפחות איך שהרמב״ם תפס את זה, הרמב״ם מבין שכשאני עושה את כללי הפרשנות הפשטיים, לא המדרשיים, אז הכללים האלה בסך הכל מסבירים לי מה כתוב. זאת אומרת, זה לא...
כי קידושי אישה בכסף וכולי, זה
הרחבה. בכסף הרמב״ם אומר שזה דברי סופרים.
וגם סופרים.
בתחילת הלכות אישה.
לא, אבל אמרנו שהרמב״ם אומר שזה מברר פרט מתוך ההלכה, זה
מדי אורי. הרמב"ם בתחילת הלכות אישות כותב את דברי סופרים. אלא מה, שאחרי זה הוא כותב שחייבים על זה מיטה. אז איך זה יכול להיות? אז שם רציתי לטעון את הטענה הזאת, שבעצם גם שם זה רק מה כתוב בתורה כעיקר.
אבל שמה זה הרחבה, זה לא בירור לוגי.
הרמב"ם תופס את זה כבירור לוגי. אתה יכול להתווכח עליו, הרמב"ם תופס את זה כבירור לוגי, הרמב"ם גם אומר יותר מזה. אחת הראיות זה שהרמב"ם מזהה הלכות דאורייתא עם הלכות שלא נפלה בהן מחלוקת. לשיטת הרמב״ם אין מחלוקת בהלכות דאורייתא. עכשיו, זה מאוד קשה, כל השס מלא ממחלוקות על הלכת משה מסיני, על הלכת דאורייתא, הרמב״ם גם אומר על הלכת משה מסיני שלא נפלה במחלוקת מעולם. יש חוות יאיר, הזכרתי את זה, אני חושב, שני סימן ארוך בחוות יאיר, חוף צדיק א', חוף צדיק ב', שהוא עובר על כל הלכות למשה מסיני בשס, ומראה שבעשרות רבות, אולי אפילו יותר מעשרות, נפלה מחלוקת. איך הרמב״ם אומר את זה? זה כל מיני תירוצים, חלקם משכנעים יותר, חלקם משכנעים פחות. אבל הרמב״ם לפחות תפס את זה כך. יש, זה אולי מזכיר, אני בסוגריים, יש תפיסה פילוסופית שנקראת פוזיטיביזם לוגי. פוזיטיביזם לוגי זה היה נפוץ בתחילת המאה ה-20, שליש המאה ה-20, שבעצם היה מוכן לקבל רק דברים שהם תצפית ישירה, רק דברים שיש לנו הם תוצאה של תצפית ישירה, או דברים שאנחנו יכולים להשיג בעסק לוגי מתצפית ישירה. אז זה הכל. אז חוץ מזה לא היו מוכנים לקבל שום דבר. עכשיו, זה לא הפריע להם לקבל את חוקי המדע כטענות על העולם, שהם לא שמים לב לזה שחוקי המדע הם לא כאלה. חוקי המדע הם תוצאה של הכללה, עצמך תצפיות, זה לא דדוקציה, לא עסק לוגי. יש הרבה פעמים אנשים, וזה אני חושב גם הרמב״ם, מה שאני זכה קודם, זאת אותה דישה. יש לפעמים תחושה לאנשים שכשאני עשיתי את הפרשנות הזאת, זו פרשנות חושפת, למרות שהיא לא דדוקציה לוגית, אבל ברור שזה מה שכתוב כאן. הם לא שמים לב שיש פה איזה קפיצה לוגית שבעצם אפשר היה לבוא ולהתווכח. ואני מסכים איתך דווקא בעניין הזה, שגם הדברים שהרמב״ם חושב שהם נמצאים בתוך הפסוק לא נמצאים שם.
אם נחזור רגע לנושא, מה השאלה שלך שאתה שואל לגבי התפתחות של ההלכה, מה היא שונה ממערכת משפט שבנויה על תקדימים? הרי לכאורה
גם שם אפשר לשאול אותו דבר, כשהנקודה היא שבמערכת המשפט, ברגע שנגיד שהמחוקק קבע שתקדימים מחייבים, אז דה פקטו בעצם התקדים הפך להיות חוק של המחוקק. מה זה משנה אם הוא מאציל למישהו אחר את הסמכות לקבוע חוק? גם שהמחוקק קובע שמנכ״ל משרד כלשהו יכול לקבוע תקנות בתחומו, וזה יחייב. למה זה מחייב? זה מחייב בגלל שהמחוקק אמר זה מחייב, לא בגלל השאלה הגדולה, קודם כל מאיפה היא אמרה את זה? הרמב״ן למשל לא מקבל שהיא אמרה את זה. הרמב״ן אמר שלא תסור זה רק בהלכות דאורייתא ולא בהלכות דרבנן, לפי הרמב״ם דרשות זה הלכות דרבנן, ואז צריך לדון. אבל גם אם התורה אומרת, צריך להבין איך באמת הדבר הזה, כי נסח את זה אולי יותר טוב. אפילו לפי הרמב״ם, שלא תסור מדבר גם על תקנות וגם על דברים שיוצאים מדרשה. אבל עדיין יש איזשהו הבדל, או על פרשנות. כי כשחכמים עושים תקנה, אז זה מקביל למה שאמרתי קודם, כמו מנכ״ל משרד. כי המחוקק הראשי, כן, התורה או הקדוש ברוך הוא, בעצם אומר, יש מקום לחקיקה משנית. וברגע שמישהו עשה חקיקה משנית, אם יש לו סמכות מהמחוקק הראשי, אז מבחינתנו דה פקטו זה כמו שהמחוקק הראשי אמר, כי הוא הציל עליו את הסמכות. אבל הפרשנות והמדרש אומרים לי מה התורה אומרת, לא מה הם אומרים. זה לא שהתורה אומרת תציית לחכמים. אני לא מציית לחכמים, אני מציית לתורה. החכמים אומרים שזה מה שכתוב בתורה. ואז השאלה היא, מי סמם? אני חושב שכתוב בתורה אחרת. למה? אתה יכול להגיד עוד פעם שזה עניין של סמכות פורמלית. זאת אומרת, נכון, לא בטוח שזה באמת מה שכתוב בתורה. אבל לחכמים יש סמכות לקבוע שאם הם אומרים שזה מה שכתוב בתורה, זה מה שמחייב. אני חושב שזה גוף הוויכוח בין הרמב״ם והרמב״ן. לכן הרמב״ם מוכן לקבל שיהיה לא תסור על דבר כזה. כי הרמב״ם אומר גם את זה יש לו תסור, והרמב״ן אומר שלא. אוקיי? טוב, בכל אופן אני רוצה להתחיל, זאת המוטיבציה לדיון, המסגרת לדיון. אני רוצה להתחיל מניסיון להסביר את זה דרך איזשהו משל. יש בספר דברים אנחנו מצווים
מהפסוק של עכשיו ירוחה, זה לא הופך כל דבר שירוחה לדרייתא?
אז זה מה שהרמב"ן שואל על הרמב"ם, למה ספק דרבנן לכולה? הרי אם יש לו תסור, אם יש לו תסור על כל הלכה דרבנן, אז כל הלכה דרבנן ספקה היה צריך להיות לחומרה, כי היא הופכת להיות הלכה דאורייתא. שדיברנו על זה. אז הפסוקים אומרים ככה, אנחנו מצווים לכתוב ספר תורה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. בעצם יש פה ציווי לכתוב את השירה, כשמדובר לכאורה על שירת האזינו מתוך ההקשר, אבל חז"ל לומדים מכאן שזה מצווה לכתוב ספר תורה. למה באמת? אז השגסרי מביא פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא טועה את זה במחלוקת ראשונים, אם אני זוכר נכון, אפשרות אחת זה לומר שהתורה בעצם קרויה שירה, ועוד רגע נראה שיש לזה באמת ראיות ברורות מתוך הפסוקים כאן. והאפשרות השנייה היא מאוד מעניינת, אני רק אומר אותה בסוגריים בשביל השלמות, לא חשובה לענייננו כאן. הוא רוצה לטעון, נדמה לי בשיטת הרמב״ם, הרמב״ם מביא איסור שאין לכתוב את התורה פרשיות פרשיות. את אי אפשר לכתוב פרשייה אחת מתוך התורה, אתה צריך לכתוב את התורה כולה, אסור חלק ולכתוב אותו לחוד. ואז אומר השגסריה שלמעשה המצווה היא באמת לכתוב רק את שירת האזינו, לא את התורה. אלא מה? יש איסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות. אז כיוון שכך אנחנו לא יכולים לכתוב את שירת האזינו, אנחנו כותבים את כל התורה. שמה קצת מוזר, אבל ככה הוא לומד את זה. אני אגיד רק במאמר מוסגר, נדמה לי שמה שהוא רוצה לומר זה לא שבאמת העניין של התורה זה שלכתוב את פרשת האזינו בלבד, שירת האזינו בלבד, רק יש לנו איזושהי בעיה טכנית. אני חושב שהוא מתכוון לומר שבצורה הזאת התורה בעצם גרמה לנו לכתוב את התורה. את העניין הוא שנכתוב את התורה, איך אומרים לנו את זה, איך מצווים אותנו את זה, אנחנו תכתבו את השירה, ומתוך כך התורה יודעת שיש איסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות, אנחנו נכתוב את כל התורה. יש הרבה פעמים הבדל בין איך שאנחנו לומדים דבר מסוים לבין השאלה מה הוא בא להשיג או מה הוא רוצה להשיג, זה לא תמיד אותו דבר. שזה קצת פלפול השגסרי הזה. התפיסה הפשוטה היא באמת שבסך הכל מה שכתוב פה שירה, הכוונה לא לשירת האזינו אלא לתורה, למרות שמתוך ההקשר זה ממש צמוד לשירת האזינו. בואו אני אראה את זה בפסוקים. כי אביאנו אל האדמה שנשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, ואכל וסבה ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדום וניצוני ואפר את בריתי, והיה כי תמתנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. אז לכן צריך לכתוב את השירה, כדי שנלך אחרי אלוהים אחרים וכולי, השירה הזאת תהיה לנו לעד. ואז כתוב ככה, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל לארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. ומיד אחרי זה, ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. ויצב משה את הלוויים נושא אהרון ברית השם לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד אהרון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בך לעד. שזה העד שאמרו שהשירה הזאת יהיה לנו לעד. עכשיו מדובר פה על ספר התורה. ואז הוא אומר, והיה כחלות משה לכתוב את דברי התורה, לא את דברי השירה הזאת האטומה. והתורה הזאת שמכניסים לארון, היא תהיה לנו לעד. עכשיו דובר על השירה, איך עברו פה לתורה פתאום. שיש שם מתוך הפסוקים עצמם די ברור שכשמצווים עלינו לכתוב את השירה, הכוונה בעצם לכתוב את ה...
לא לגמרי, משום עדיין התורה לא נגמרה, לא הסתיימה. עד תומם, אבל לא תומם, אם זה מדבר השירה זה כבר...
כן, אבל מה שנמצא בארון, הרי אנחנו יודעים מה היה בארון. בארון לא הייתה שירת האזינו, בארון היה ספר התורה. אז הוא אומר, לקוח את ספר התורה הזה, תכניס אותו לארון, וזה יהיה לך לעד. עכשיו, מה שאתה שואל, זאת שאלה ששאלו אותך, הגר"א מדבר על זה. אבל שאלו את זה כבר גם לפניו. הרי יש בתורה עצמה יש אירועים שהתרחשו אחרי מעמד הר סיני. איך יכול להיות שאת כל התורה קיבלנו מסיני? זה לא יכול להיות שזה נכתב לפני כן. בני ישראל קראו בתורה שאחרי, בסוף ה-40 שנה, יהיה להם כל מיני מגפות ומרגלים ויגדרו עליהם זרות. אז הם קראו את זה, שלא יעשו את כל השטויות האלה.
מגילה
ניתנה, וגם כללותיה ופרטותיה, אם חוזרים לפרשה שלנו, כללותיה ופרטותיה זה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם כללותיה בסיני ופרטותיה באוהל מועד, או שכללותיה ופרטותיה בסיני. התורה כנראה כן עברה איזשהו תהליך של גיבוש עד סוף ההליכה במדבר. הגר"א כותב שהשמונה פסוקים האחרונים, הרי כתוב שם ש... לא, אבל...
כאן כתוב בפורש, עד תומם, זה לא כתוב סתם, כתוב עד תומם.
עד תומם, הגרע הזה של השמונה פסוקים האחרונים מסביר גם את זה. כי מה שהוא אומר זה שמשה כותב בדמה, כן, מה שהגמרא אומרת שמה שמשה כותב בדמה, הוא מתכוון בדימון, במעורבב. ואז הוא רוצה לטעון, בעצם, נדמה לי שזה ממש נמצא במקור, או ראיתי מישהו שמתפסס על זה, אני כבר לא זוכר, אולי זה לא הגרע עצמו, אני כבר לא זוכר, ושרוצה לטעון שככה, זה ההסבר לכל הדברים. אז בסופו של דבר, אנחנו קיבלנו איזשהו, אפשר לקרוא לזה, אני לא יודע בדיוק מה המשמעות לעניין, אוסף של אותיות, או מילים, או לא יודע בדיוק מה, ומסדרים את זה כל פעם אחרי שאירוע מסוים קרה. זה מה שהיה אחרי מות משה. הוא טוען שזה לא רק שם, לא רק שם הפסוקים האחרונים, אלא כל העסק בעצם מתנהל באופן הזה. עכשיו, אני לא מניח שמשה רבנו קיבל הרגלות. זאת אומרת, הוא מסדר לתמו בשבצנה כל פעם אחרי. כנראה שמה ש... מה שהיה שם, הוא קיבל רעיון, ואחרי שזה... התממש דרך איזשהו אירוע, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו תכתוב את זה כך וכך. זאת אומרת, תתאר את האירוע, ועכשיו האירוע מבטא את ה, את ה, את הרעיון הזה. אז יכול להיות שזה משמעות אחת למה שאומר הגר"א, אני לא חושב שזה אוסף אותיות. אבל עדיין, הרעיון הוא הרעיון הזה, התורה ניתנה בסיני. זאת אומרת, זאת התפיסה המקובלת. זה שאחר כך ברור שזה עובר איזשהו ניסוח מחדש, או עיבוד, או... נכון, זה עבר לכל אורך 40 שנה. אוקיי? אבל עדיין, הייתה שם תורה שלמה גם קודם. משה ירד עם התורה מסיני, הכניסו זה לארון, מתואר, הכל מתואר פה, את ספר התורה. מה עשו שם? מה היה בתוך הארון? הרי חלק לא היה כתוב, זה עוד לא סוף התורה פה. זה כתוב בתוך ספר התורה. מה הפסוקים האלה היו שם? הפסוקים האלה, לקוח את ספר התורה והכנס אותו לארון, זה כבר היה בתוך התורה שלקחו אותה והכניסו אותה לתוך הארון.
זה דווקא לא בעיה.
אז הוא קודם כתב את הפסוק הזה ואז הכניס אותו לארון.
ההמשך יותר בעיה.
כן,
נכון.
לא, לכן אמרתי, אני לא חושב ש... לא הייתי מפרש את הגר"א הזה כפשוטו שהוא קיבל אוסף של אותיות ומסדר אותם שבצנה. זה פאזל כזה כל פעם. אני מניח שמה שמתכוון לומר זה שבתורה, בסיני ניתנו הרעיונות. העקרונות, זאת אומרת, פחות או יותר. כאשר, או שנייה אחת, כאשר כל פעם שהתרחש מה, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, אוקיי, עכשיו תכתוב את פרשת המתלוננים, עכשיו תכתוב את פרשת הזה. וזה, בסופו של דבר, מכניס את הרעיונות לתוך הדפוס שאנחנו מכירים אותו היום. ברור,
נכון.
היא נכינה מי, זה רק חיזוק למה שאני אומר, נכון? זאת אומרת, הטענה היא שבעצם בסופו של דבר, ניתנו שם העקרונות, הרעיונות. זה עבר איזשהו תהליך לאורך 40 שנה, אי אפשר להימלט מזה. אלא אם כן רוצים לעשות פה באמת איזה פלפול מאוד מאוד גדול ולא משכנע שהתורה ניתנה ולא קראו אותה ולא ידעו.
אי אפשר להגיד
שניתנו
כל ההלכות בסיני.
הנה דוגמה להלכות שלא ניתנו, בנות צלופחד.
אז הוסיפו אחר כך, אבל בגדול, מה שנאמר,
לא, אז אני מסכים, אבל אז אתה רואה שגם ההלכות לא לגמרי כך, אז כבר מה זה משנה? אז מה? כן, נכון, פתח שני, וזה מקלל, ועוד. אז זה כבר אומר שגם ההלכות לא ניתנו לנו באופן לגמרי שלם. כמה מזה ניתן בסיני וכמה לא? אפשר להתווכח, יכול להיות שרק אלה היו אחרים, זה לא חשוב. אבל אני רק רוצה לומר שבאופן עקרוני, ברור שהיה פה איזשהו מתן תורה מתמשך, כן. זה לשון זכר ונקבה.
זה מייחס לספר, ופעם זה מייחס לתורה. אבל יש איזשהו סיבה למה
כך
ולמה
כך אותה, אתה מבין? לא יודע. אז זה כן, זה על הספר, והזאת זה התורה, לא יודע. שאלה מעניינת, אני צריך לחשוב את זה. בכל אופן, אז מתוך...
זה מראה שוויוניות.
אני אספר לתמרות.
אוקיי,
טוב. ואז אחרי שכל הדברים האלה נגמרים, בסוף כל הסיפור, קרתה אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני השם להכיסו במעשה ידיכם, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל לדברי השירה הזאת עד תומם. חוזרים פתאום עוד פעם לשירה. אני חושב שזה לא בכדי. חוזרים להגיד שירה כדי להגיד שהקטע הבא שבו מדברים על תורה הוא המשך של הקטע הקודם שבו מדובר על שירה. אז מכניסים פסוק אחד בסוף רק להגיד לך, לסגור את העניין, להראות לך שבעצם כל העסק הזה בעצם הוא פרשה אחת. אל תחשוב שפה מדברים על שירה ואחרי זה עברנו מדבר על תורה, וזה שני דברים שונים. זה בא להגיד לך שבעצם השירה שדובר עליה למעלה היא תורה. עכשיו שתי הערות. הערה אחת זה עצם הזיהוי הזה, הוא זיהוי מעניין. למה לתורה קוראים שירה? למה? השתכנעתי שהמילה שירה במה שמופיעה בפסוקים פה הכוונה לספר התורה, אבל למה? למה באמת זה הביטוי?
בשירה אתה יכול חובק את זה בתוכה הרבה רעיונות שפים לא נראים מבחוץ, זה שירה.
זה נכון גם בספרות, זה נכון.
אולי נגיד שאני אמר סימה בפימי העמדית הסימה אלה הסימנים שהיה נהוג לקרוא אותה בשירה.
יש על זה כל מיני השערות, יש השערות מעניינות. בעל תפארת ישראל על המשנה, הוא רוצה לטעון שהמשניות כתובות בצורה לא מוצלחת, תמיד עושות אוקימתות וזה, כי פעם היו מזמרים את זה עם מנגינות.
זה ודאי, יש לנו משלוקות מותר לקרוא בלי
טעמים. הטעמים.
הטעמים עצמם אולי בגלל שחובה לקרוא עם הטעמים, אז זה
נקרא שירה. טוב, אני יכול עכשיו לחזור ולשאול על זה גם כן. למה באמת? למה באמת בתורה צריך לטעון עם טעמים? זה דורש עדיין את אותו הסבר. אוקיי? בגלל שזה שירה. אוקיי? צריך להבין למה זה שירה. זאת הערה אחת. והערה השנייה זה שאת הזיהוי הזה בין תורה לשירה עושים בפסוקים האלה שבהם אנחנו מצטווים לכתוב את התורה דווקא פה. בהקשר אחר לא זכור לי זיהוי כזה. השאלה היא למה דווקא פה.
האם כל הפרשנות הזאת של בכתוב את כל התורה זה לא קשור לזה שזה היה לפני דפוס, לא היו חומשים בתוך ארון הבית היהודי של כל אחד ואחד, אז בזמן של הרמב״ם הם אמרו בוא נפרש את השירה שהאזינו
לא, זה מה שאמרתי. קודם כל זה כבר בגמרא, כמובן תרשו את זה, לא הרמב״ם, אבל מעבר לזה אני מראה שזה בתורה עצמה ככה. הנה עכשיו ראינו, בתורה עצמה מונח שירה, הכוונה כנראה לתורה, זה לא פרשנות מאוחרת. שזה הפשט הפשוט של הפסוקים. ועדיין, בסדר, ועדיין צריך להסביר למה באמת, למה באמת יש את ה... שאזינו את זה יש מפרשי התורה שרוצים לומר את זה שהשירה קרויה תורה ויש באמת שירת האזינו לתמצית כמו בעשרת הדיברות כל האזהרות שבנויות בונות את כל התרי"ג מצוות על עשרת הדיברות. טוב, אולי, אני לא יודע, אני לא מצליח מתוך השירה הזאת להוציא שום דבר אחר. אבל
מה המובן של המילה ספר? עכשיו אנחנו קוראים ספר, ספר זה מה שמופץ מאוד בזמנו, זה מגיע משהו כזה, מה?
ספר תורה, מה שיש פה.
כן, כן, אבל לא.
לא מודפס, לא, ספר שכתוב.
אני מבין את זה, אבל זה לא... מה ההתחלה וה... מה זה יחידה של ספר? מה זה דבר ספר? אתה פשוט מגיע טוב, אז זה נקרא ספר, אבל יש משהו...
אז אפשר לשאול גם היום אחרי הדפוס, מה הופך את זה לספר הקריחה? הקריחה באה אחרי שהחלטת שזה ספר, אבל למה זה ספר? כי המחבר החליט שזה הספר שלו.
כשמשה כתב מלכתחילה היה על הלוחות.
אוקיי, עשרת הדיברות.
זה היה על הלוחות.
נכון, אבל אחרי זה הוא כתב את הספר, הלוחות זה משהו אחר, זה לא הספר.
אולי הלוחות האלו היו מה שנתמן בתוך הארון.
לא, הוא
כתב 13. לא, לא אכפת לי, אבל עדיין, עדיין התורה הזאת נקראת שירה. מצידי שזה יהיה רק הלוחות. אמרתי שניתן משהו בסיסי וזה יתפתח אחרי לאורך ה-40 שנה. אז יכול להיות שזה רק הלוחות לצורך הדיון, אני לא בטוח, אבל יכול להיות. בסדר, ועדיין, למה הדבר הזה נקרא שירה? זה הערה אחת, ואמרתי, הערה השנייה זה שזה נאמר דווקא בשלב שבו אנחנו מצווים לכתוב את התורה. אז אולי אני אשתמש בזה כדי לפתוח את העניין של תורה שבעל פה ותורה שבכתב והיחסים ביניהם. הגמרא במסכת גיטין מביאה כך, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרב שמעון בן לקיש, כתיב, כתוב לך את הדברים האלה, הוא כתיב כי על פי הדברים האלה, הכיצד? כתוב לך את הדברים האלה זה בכתב, על פי הדברים האלה זה על פה. אז הכיצד, איך זה מסתדר? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. דבר רבי ישמעאל תנא, אלה אתה כותב, אי אתה כותב הלכות. אתה לא יכול לכתוב, עומדים את זה במקום אחר, שאי אפשר לכתוב תורה שבעל פה. עכשיו ההלכה הזאת נפסקה, כל הפוסקים מסכימים, אסור לכתוב תורה שבעל פה ואסור לומר בעל פה תורה שבכתב. מה? אסור לכתוב את התורה שבעל פה? יש איסור. עוד רגע, זה רבי עשה את לעשות לשם אפשרות תורתך. ברמה העקרונית יש איסור להגיד בעל פה תורה שבכתב, ויש איסור לכתוב את תורה שבעל פה. רבי יהודה הנשיא, בגלל עת לעשות להשם הפרו תורתך, החליט לכתוב את התורה שבעל פה, שלא תשכח, אבל זה בעצם תקנה מאוחרת. בעיקר הדין אסור לכתוב. אוקיי?
מה המשמעות של הקטע הראשון? אסור להגיד בעל פה תורה שבכתב.
כן, אסור להגיד פסוקים בעל פה, רק מתוך ספר.
זה אומר מתורגמן,
זה אומר מתורגמן. בעל המימרה הוא מתורגמן, שמה שרוצה. אוקיי, בכל אופן, שני האיסורים האלה דורשים ביאור. מילא לא להגיד בעל פה דברים שבכתב, את זה אפשר להבין. החשש הוא שמא תטעה. אם תגיד בעל פה את הפסוקים, אז יכול שתטעה, תגיד את זה מתוך ספר כדי שיהיה מדויק. זה אפשר להבין. זה באמת מופיע בטור, הטור באורח חיים סימן מ"ט, אז הוא כותב כך: ומה שקוראים פרשת התמיד על פה וזמרה, אף על גב דקיים על הדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, כי מה שאנחנו אומרים בבוקר את הפסוקים בעל פה ולא מתוך הכתב, כתב דודי הרב רבי חיים ז"ל, כל דבר שרגיל ושגור בפי כל, אין בו משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה. למה? כמו שכל הבעיה, בדיוק, כמו שכל הבעיה להגיד דברים שבכתב, להגיד אותם בעל פה, זה שמה תטעה. אם יש דבר ששגור בפי כל, אז בסדר, אתה יכול, אין לך שהשמה תטעה, כן? כמו שמה ישראל, דברים שאנחנו עושים.
לא, צריך להיות שגור בפי כל, צריך לשגור
בשיחה. יכול להיות שזה דווקא בפי כל, כי בטלה דעתו. יש דברים ש... לא, לא רק זה, יותר מזה, אלא יש דברים שגם אם אתה במקרה בקי, אבל לא מרשים לך להגיד את זה בעל פה, כדי שאחרים לא יבואו להגיד בעל פה ויגידו זה מותר. אלא אם זה שגור כבר בפי כל, אז זה יצא מכלל האיסור. יכול להיות, אני לא יודע.
שאם תטעה, אחרים יתקנו עם כולם.
כן, זה מה שהוא הציע קודם, כן? בכל אופן, ואדוני אבי הרוזל היה אומר, ולא אומרים על דברים שבכתב יתה רשאי לאומרם, אלא להוציא אחרים ידי חובתן. אבל כל אחד לעצמו שערי. כשאתה מוציא אחרים ידי חובה, תגיד את זה מתוך הכתב. אם אתה אומר לבד, אז אתה יכול להגיד, אם יש חובת זהירות יתרה כשאתה בא ומוציא אחרים ידי חובה. זה מעניין. זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים באמת נזהרים יותר כשהם אומרים דברים בפני ציבור, בפני ציבור גדול, והרבה פעמים זה מעורר באיזושהי תחושה, מה ההבדל? אם אתה מוכן להגיד את זה, תגיד את זה. אם אתה לא מוכן להגיד את זה, אל תגיד את זה. מה זה משנה כמה ציבור יש? פה רואים שגם הראש מצטרף לעניין הזה, ועדיין אני חושב שהתפיסה היא החשש מטעות. אז אתה מוציא את הרבים ידי חובתן, אז תיזהר יותר שלא תהיה טעות. כאן לכל היותר אתה לא יצאת ידי חובה, ככה אתה אחראי לזה שגם הציבור לא יצא ידי חובה, אז עם הרשלנות שלך הם לא אשמים. ואז זה משאיר אותנו עם השאלה, אז למה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם? זה הפוך מההיגיון. אם כל החשש הוא חשש מטעות, אז עד רבה, את הדברים שבעל פה תכתוב כדי שלא נשכח, כדי שלא נטעה. ההיגיון אומר, בוא נכתוב את זה. אז למה האיסור השני? איך להסביר את האיסור השני?
כי זה מקבל דברים שנעשו בזמנו ולא בהמשך.
כן, נכון, אני חושב שזה ההסבר הסביר יותר. יש הרב יצחק קוטנר בפחד יצחק על חנוכה, אז הוא באמת רוצה לטעון שברגע שכותבים את תורה שבעל פה, אז זה מתקבע. ברגע שזה מתקבע, זה הופך להיות כמו סוג של תורה שבכתב. עכשיו, יש איסור להתייחס לתורה שבעל פה כמו איזשהו תורה שבכתב. זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק מה שקורה באמת, אנחנו יודעים את זה. אחרי שרבי קבע את לעשות לשם אפשרות תורתך, והתיר לכתוב את המשנה, ואחרי זה כתבו גם את הגמרא, ועד היום פה אנחנו בכלל כותבים הכל, רמב"ם, שולחן ערוך, הכל נכתב. באמת ההתייחסות עכשיו לחיבורים האלה הפכה להיות התייחסות כמו תורה שבכתב. שכל הרעיון הוא שבעצם צריך, למרות שכותבים את זה, צריך להיזהר מלהתייחס אליהם כך. ושזה מה שכתוב מעיקר שאסור היה לכתוב את זה. אסור היה לכתוב את זה כדי שזה לא יקרה. אז אנחנו לא רק שהתארנו לכתוב את זה, אלא גם ביטלנו את הסיבה למה היה אסור לכתוב את זה. אנחנו באמת מתייחסים לזה כך. ואני חושב שהדבר הזה הוא טעות גדולה. כי היתר של רבי לכתוב הוא לא יותר להתייחס לזה כך, הוא יותר לכתוב, כדי שלא נשכח. ועדיין צריך לראות את זה כמו תורה שבעל פה ולא כמו תורה שבכתב. משהו שבעצם הוא פונקציה של נסיבות, של מקום וזמן, ואסור לקבע את זה. כמו שאנחנו מקבלים תורה שבכתב, אגב, רק במאמר מוסגר, את התורה שבכתב כשאנחנו מקבעים, גם זה בסך הכל, מה מקובע בתורה שבכתב? כלום. התורה שבכתב לא אומרת הרי שום דבר. זאת אומרת, אתה לוקח פסוק מהתורה שבכתב, הוא לא אומר כלום, עד שלא באת עם תורה שבעל פה והסברת מה הוא אומר. כל פסוק אפשר להסביר אותו ב-100,000 צורות, ואפילו את הצורה הפשוטה שאתה קורא אותו כפשוטו, תורה שבעל פה באה והופכת אותה. זאת אומרת, שלקבע את התורה שבכתב זה מס שפתיים. אנחנו לא באמת מקבלים את התורה שבכתב. נכון, תורה שבכתב לא נוגעים, אסור לשנות אות, אסור לשנות מילה. רק שום דבר במשמעויות שם לא, לא, הוא לא קבוע. כי בסופו של דבר מי שנותן את המשמעות לתורה שבכתב זה התורה שבעל פה. זה ישעיהו ליבוביץ' היה אומר, כן, שמי שקבע איזה ספרים ייכנסו לתנ"ך זה חז"ל. נכון, הגמרא אומרת. חכמים רצו לגנות את ספר קהלת, אסתר שולחת לחכמים כתבוני לדורות. זאת אומרת, המסע ומתן, מה ייכנס לתוך הקורפוס שקרוי אצלנו תנ"ך, הוא מסע ומתן שמתנהל בבית המדרש בין חכמים של תורה שבעל פה. התורה שבעל פה קובעת מי זה תורה שבכתב, בעצם. אז להגיד שתורה שבכתב היא מקובעת, אבל לתורה שבעל פה צריך להתייחס בצורה קצת יותר פתוחה, זה קצת מס שפתיים, כי גם תורה שבכתב לא מקובעת.
זה לא התורה.
מה?
הסיפור הזה זה הנה,
ברור, ברור, אבל גם התורה לא, לא, לא צריך להפריד, כי בהקשר הזה, ברור שאת התורה אנחנו לא מחליטים מה ייכנס לתוך התורה ומה לא, אבל בתורה אין שום דבר מקובע. זה נכון גם לתורה, לא רק לנח. כשאת לוקחת פסוק, פסוק כתוב עין תחת עין, מקובע, אסור לגעת בשום דבר שכתוב בתורה, נכון? ואין חכמים, ואומרים המון.
אבל הדיון של החכמים לא היה
הדיון שם, על אסתר וקהלת, ברור, אבל הבאתי את זה בתור דוגמה מושאלת. מה שאני רוצה לומר, זה שתורה שבעל פה קובעת מה זה תורה שבכתב. אז בנח היא קובעת איזה ספרים ייכנסו. בתורה שבכתב היא קובעת מה המשמעות של הדברים. עכשיו, לקבע את התורה שבכתב בלי לקבוע מה המשמעות שלה, זה לא נקרא לקבע.
אבל הרבה פעמים רואים מופשי התורה שיסבירו את הפרשת התורה, ורבותינו אמרו. אז יש עניין של ללמוד את התורה שבכתב, להבין אותו בעצמו בלי הפירוש של
תורת שבעל פה.
יש עניין, אתה אומר את זה משום אתה בא מתפיסת של תורת שבעל פה, שזה קובע כל מה שכתוב בתורה.
אבל זה נכון, כי הרי זה שיש עניין או אין עניין, ברגע שאתה, כשאתה מנסח את זה בתור יש עניין, אתה כבר רואה שאתה בעצם נמצא באיזשהו מגננה. אתה בעצם אומר, הרי להלכה אנחנו ודאי לא משתמשים בפרשנות כזאת, נכון? בפשט התורה אנחנו לא משתמשים בזה, נכון? בהלכה. אתה יכול ללמוד את התורה, את המשמעויות כאלה ואחרות, אוקיי. וגם זה כמובן רחוק מלהיות מקובע, כי כל פרשן עושה עם זה מה שהוא עושה עם זה. אז גם זה לא מקובע. אבל אפילו, לא משנה, אפילו אם אני מקבל שדבר כזה כן נקרא מקובע, להלכה אנחנו לא משתמשים בזה. אני אתן שתי דוגמאות מעניינות. יש, נזכר עכשיו פשוט בגלל ששאלת, הזכרתי את זה, אני חושב שלפני עיוור אותי תן מכשול, מה המשמעות? לא להכשיל עיוור, נכון בדרך, זאת אומרת, לא לשים לפניו בור או משהו כזה, וחז"ל דורשים גם לא להכשיל אותו בעבירה, נכון? עכשיו, המחס חינוך דן בשאלה אם יש איסור להכשיל עיוור בדרך, להכשיל פיזית. יש איסור לתת עצה שאינה הוגנת, זו הרחבה אחת של חז"ל, או להכשיל באיסור. מאיפה אנחנו יודעים שיש איסור להכשיל עיוור בדרך, להכשיל אותו פיזית? זה הפסוק. יש הרחבות של חז"ל, זה הרחבות, אבל זה הפסוק. הפסוק לא מעניין את אף אחד. זאת אומרת, השאלה היא מה חז"ל אמרו. עכשיו זה, אני גם אכשיל את זה. אם חז"ל היו אומרים שלא, אז לא. כמו עין תחת עין ממון. אבל חז"ל לא אמרו שלא, חז"ל הרחיבו את זה, ברור שמה שכתוב בפסוק, זה גם מחייב. יש לו דוגמה נוספת, שביתת בנו. גמרא בתחילת פרק כל כתבי הקודש, הקטן שבא לחבות, אומרים לו אל תחבא. גוי שבא לחבות, לא אומרים לו לא אל תחבא ולא אל תחבא. המשנה שמה אומרת את זה. אז למה הקטן שבא לחבות, אומרים לו אל תחבא, מפני, לחבות דליקה בשבת, הכוונה. מפני ששביתתו עליך. אסור לך שהקטן יעשה איסור בניגוד לגוי שהוא עדיין את הדנף שכאבית. מה זאת אומרת ששביתתו עליך? זה גמרא מתחילה לדון שם, מה זה נקרא ששביתתו עליי? קטן הוא לא חייב. אז הגמרא מביאה שמה שזה קטן אוכל נבלות, בית דין מצווים להפרישו, אין אצל ההלכה אנחנו פוסקים שלא מצווים להפרישו.
זה לא חינוך?
לא, חינוך זה דרבנן. חינוך זה דרבנן. ההנחה פה שאל פחות ההנחה של הגמרא שמדובר באיסור תורה, לאפשר לקטן לחבות את האש, זה עשו מדאורייתא, דין חינוך הוא דין דרבנן. אז הראשונים מתחילים לדון בלא תאכלום לא תאכילום, שאסור לספוט לקטן איסור בידיים. אנחנו נותנים לקטן איסור במו ידינו, אז זה אסור לעשות מדאורייתא. לרוב הראשונים זה איסור דאורייתא. כשאני נותן לקטן לאכול חזיר, לא שם לו צלחת, אני מאכיל אותו את החזיר, אז עברתי איסור תורה. אבל הרשב"א בתחילת פרק מי שהחשיך, מה זאת אומרת? זה פסוק מפורש בתורה, שביתת בנו. למען ידוע בנך וביתך ועמתך ושלך וכל אשר לך. זאת אומרת, זה כתוב בתורה במפורש. אז כל הראשונים והגמרא מתחילים לחפש למה צריך לדאוג שהבן שלי לא יחלל שבת. זאת אומרת, למה? יש פסוק מפורש, ומאותו פסוק מדובר על שביתת כלים, נכון? ושביתת בהמתות, שביתת בהמתות מוסכם. שביתת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל הפסוק עצמו הוא פסוק שנדרש להלכה. את כל הפסוק הזה, ובנו וביתו, שהופיע שם בפסוק, זה לא. למה לא? כי אין בכל הש"ס, עכשיו בכלל בספרות חז"ל, אין שום התייחסות הלכתית למילים בנו וביתו בפסוק הזה. יש שביתת כלים, בית שמאי ובית הלל, ויש שביתת בהמתות, שזה נפסק להלכה. אבל שביתת בנו וביתו אין. אין איסור כזה, בשום מקום לא תמצאו, אין חובה שהבן שלי ישבות בשבת, חוץ מהרשב"א הזה, מתחיל מי שהחשיך, והמגן אברהם שמביא אותו בשניים או שלושה מקומות, זהו. רוב הראשונים והפוסקים, אין דבר כזה שביתה על בנו. בתורה כתוב במפורש, למען ינוע בנך וביתך, למה? כי התורה שבעל פה לא אמרה שיש איסור, אז זה שהתורה שבכתב אומרת דברים מפורשים, זה לא מעניין את אף אחד.
אז זה... אלה שהמחלוקת בין הצדוקים והפירושים, זה על עניין זה.
כן, אבל זה קצת אחרת. המחלוקות ביניהם זה בדרך כלל כשתורה שבעל פה מוציאה מהפשט של התורה שבכתב, ואז השאלה אם אני מחויב לפשט של התורה שבכתב או לתורה שבעל פה. כאן אני לא מדבר על זה, התורה שבעל פה לא עשתה כלום. יש פסוק, התורה שבעל פה לא אמרה שהפסוק הזה לא טוב, היא פשוט לא אמרה כלום, היא שתקה. אז כאן גם הפרושים אמורים להודות לצדוקים. כתוב בפסוק, תורה שבעל פה לא אומרת שהפסוק הזה לא מחייב, פחות לא כתוב בשום מקום, היא לא אומרת כלום. אוקיי, אז אם יש פסוק שהתורה שבעל פה לא אומרת כלום, אז הוא ודאי מחייב, לא? גם זה לא. זה מאוד מעניין, אני לא מבין את זה דרך אגב, אין לי שום הסבר לזה, זה חייב להיות עצור, מה? איך זה? כמו אם אני מתחס חינוך על לפני עיוור, אותו דבר. אני לא מבין את הדבר הזה, איך יכול להיות שיש פסוק מפורש בתורה, אין שום דרשה או תורה שבעל פה שאומרת, מוציאה אותו מפשוטו, אומרת שזה לא מחייב, או בסדר, אז זה הבנתי, אבל... שום דבר לא נאמר על זה. אם לא נאמר על זה שום דבר, לא תמצאו. אין לו משנה ברורה, לא שולחן ערוך, כלום. שביתה עד נו, מה נדחה הרשמי? אין כלום. מה ברור? הלכות ברורות, הלכות ברורות חשובות. שולחן ערוך כותב גם הלכות ברורות. הוא לא כותב רק הלכות מחודשות. גם הלכות ברורות. אני
אציע לך פתרון. הבן שלי הוא שום גדול לשום קטן. אם הוא גדול, הוא מחויב מתוקף היותו גדול, לא מתוקף היותו בני. כך שהפסוק שמתייחס לגדול מתייחסת לחוויה שאנחנו כולנו שופטים. זה לא כאיסור על הבן, כי הוא ממילא אסור, אסור בלי היותו בני.
והשביתה בהמתו.
לגבי הקטן, אולי באמת אני אסור. ולא לזה הפסוק מתכוון.
הפסוק מדבר על הגדול, ועל הגדול לא צריך להגיד. הגדול הפסוק מדבר על עצמו. אבל למה הפסוק מדבר על זה?
הפסוק מתאר לי את החוויה שכל התא המשפחתי שעובד.
הפסוק הזה מדבר על איסורים, לא על חוויות. הנה שביתת בהמתו, הפסוק הזה אומר, זה לא חוויות, זה איסורים. שביתת בהמתו זה איסור שנפסק בכל הפוסקים.
מה
עם גרך אשר בשעריך? גרך אשר בשעריך? זה שם יש כאלה שקושרים את זה לאמירה לנוכרי של המידה. שזה רעיון, אבל באותו פסוק כתוב גם שביתת בהמתו. אז עוד פעם, ממה נפשך? או שאתה מחליט שהפסוק הזה הוא מדבר על חוויות, אז חוויות. אם אתה מדבר שהפסוק הזה אומר על החוש.
על הבן כי אני שולט, על הבן
ולגר
אני לא
שולט.
על
הבן הקטן
אתה כן
שולט.
אבל לכן אני
אומר,
זה לא מדבר על הקטן.
אבל למה לא יחזור מדבר על הקטן? כתוב בנו. להפך, הפירוש הפשוט הוא שזה בנו הקטן. בנו הגדול חייב בחמת עצמו. למה להניח את זה? אפילו ברמת האווירה, אני חושב שהבן הקטן לא פחות חשוב מאשר הבן הגדול. ברמת האווירה, אוקיי, שתהיה פה שבת. לא יותר טוב מאשר הבהמה, לא? שהבן הקטן שלי לא יחלל שבת. לא יותר חשוב מאשר שהבהמה לא יחלל שבת. גם בבהמה יש איסור. אני אומר, בן ובהמה זה באותו מקום. לא יודע, זה קשה. כל מקרה, טוב, זה הרב במאמר מוסגר לגבי, כשאני אומר שהתורה שבכתב מקובעת, זה, כמו שאמרתי קודם, לא מקובעת שום דבר. זאת אומרת, המילים מקובעות. זאת אומרת, אסור להוסיף מילה, אסור להוריד אות, הכל נכון. אבל המשמעות, אנחנו עושים עם זה בעצם כמעט מה שאנחנו רוצים. או לא מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו חושבים שנכון. בואו נהיה יותר זהירים. בכל אופן, אז זה האיסור של לכתוב את תורה שבעל פה, כדי שהדבר הזה לא יתקבע. רגע, אני עוד אמור לחזור לזה. עכשיו, בגמרא מופיע ככה, בגמרא בגיטין שם, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. זאת אומרת, יש משהו בברית של הקדוש ברוך הוא שמתייחס דווקא לתורה שבעל פה, והגמרא לפני הדיון הזה גם דנה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר רבי אלעזר, תורה רוב בכתב ומיובה, שנאמר אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו. רבי יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב, שנאמר כי על פי הדברים האלה. רש"י אומר רוב בכתב, רוב התורה תלויה במדרש שכתובה למדרש בכלל ופרט ובזרה שווה ושאר מידות שהתורה נדרשת בהן, ומיעוטה על פה שאין רמז ללמוד לה בתורה אלא למשה נאמר על פה. כי אז מה שהוא אומר בעצם זה שיש שני סוגי לכאורה יש שני סוגי תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני ודרשות. הרש"י אומר שמה שכתוב פה תורה שבכתב מול תורה שבעל פה זה הכל מדבר על תורה שבעל פה. אז מה שכתוב פה תורה שבכתב זה המדרש, מה שכתוב פה תורה שבעל פה זה הלכה למשה מסיני, שאין איזה עוגן בפסוקים, ועל זה יש ויכוח מה הרוב ומה המיעוט. אבל ברור שאם אני מתייחס לכל התורה שבעל פה זה ודאי הרוב. זאת אומרת, התורה שבכתב אין כמעט כלום. דיברנו ברמב״ם, כן, שהדרשות יש כמו 3-4 דרשות שנמסרו למשה בסיני, או ההלכות שאנחנו מקיימים שהן הלכות ברורות, הלכות שהצדוקים מודים בהן, בלשון חז"ל. הלכות שהצדוקים מודים בהן, נער יספרם. יש מעט מאוד. זאת אומרת, כמעט כל ההלכה שאנחנו מכירים היא בעצם הלכה שנוצרה בתורה שבעל פה. הכל נמצא בעצם מסביב. אז יוצא שהיחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה זה איזשהו יחס של שלד וגוף, אפשר לומר. את התורה שבכתב זה איזשהו שלד, אבל בלי שאני מעלה עליו בשר, זה לא אומר הרבה. זאת אומרת, אין לו שום צורה. ורוב הקורפוס שאנחנו מכירים הוא בעצם הבשר, הבשר ולא השלד. ואני אדגים את זה אולי דרך סוגיה במסכת שבת, בדף קופטי זין. כתוב שם כך, איבא אליהו, הגיליונים של ספר תורה מצילים אותם מפני הדלקה או אין מצילים אותם מפני הדלקה? גיליונים הכוונה חלקי הקלף, כן? שלא, מה שלא כתוב. אז הגמרא אומרת, תשמע, ספר תורה שנמחק, אם יש בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מצילים. ואם לאו, אין מצילים. ואת אם יש ספר תורה שנמחק, אז אם נשארו 85 אותיות בתוך הדבר הזה, זה כמו פרשת ויהי בנשוא אהרון, זה הפרשה הכי קצרה, היא נחשבת ספר בפני עצמו, לאחת הדעות ובגמרא. אז אם נשארו 85 אותיות, אז יש לזה קדושה ומצילים. מצילים מפני הדלקה, הכוונה שיש עליו קדושה. ספר שיש עליו קדושה, מצילים אותו מפני הדלקה בשבת. דברים אחרים אסור להציל מפני הדלקה בשבת, מחשש שמא יחבא. חז"ל בכלל משתמשים בשפה עקיפה כדי להסביר אם לספר כלשהו יש קדושה או לא, משתמשים או בשאלה אם מצילים אותו מפני הדלקה או לא, שזה בכלל איסור דרבנן, להציל אותו מפני הדלקה, או בשאלה אם הוא מטמא את הידיים. כן, השאלה אם מגילת אסתר מטמא את הידיים. זאת אומרת, זה כל מיני השלכות הלכתיות ברבנניות, עקיפות כאלה, אבל בעצם מה שמוכבא מאחורי אם יש קדושה או אין קדושה. זאת בעצם השאלה. משתמשים בשפה כזאת כדי לציין את העניין. אז מה, אז אומרת הגמרא, והמאי, תיפוק להם משום גיליון דידה. דידי, מה זאת אומרת? אם אתה אומר שאת הגיליון גם יש עליו קדושה, אז מה אכפת לי, נגיד שנשארו רק 50 אותיות, פחות מ-85 אותיות, אבל הרי גיליון גם הוא בעצמו קדוש. למה צריך כמות מסוימת של אותיות כדי להשאיר את הקדושה? הגיליון גם הוא עצמו קדוש. אז אומרת הגמרא, מקום הכתב לא כמיווי לי, דכי קדוש, אגב כתב הוא דקדוש. אז על כתב, אז לה לקדושתי, כי כמיבא לי של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר ושבסוף הספר. זאת אומרת, הגמרא, חילוק ממש משונה. זאת אומרת, אתה מדבר איתי על ספר תורה שנמחק. זאת אומרת, הוא היה כתוב ונמחק. זה ברור שזה לא קדוש. זה לא קדוש, לא שלא ברור. אז זה יש לי ספק אם זה קדוש או לא. למה? כיוון שיכול להיות שכל מה שהתקדש זה רק בשביל הכתב. אז הלך הכתב, הלכה הקדושה. אני מדבר על הגיליונים שמראש לא נועדו כדי להיכתב.
בין השורות.
בדיוק, בין השורות. וזה קדושתו עומדת גם אם הכתב פרח. מאוד משונה. הייתי אומר שזה יותר קל, יותר חלש, נכון?
זה לא השתנה. זה לא השתנה, זה אותו דבר.
אין
הקדושה
נשאר. ברור, אבל מעיקר על המעיטה נשאר. מה זה לא השתנה? למה בכלל זה קדוש? לכאורה הספר קדוש רק בשביל הדברים שכתובים בו. אז אם יש קלף שבכלל לא מיועד לכתיבה, למה הוא בכלל מראש הוא היה קדוש? לא, למה זה לא השתנה? אבל למה מלכתחילה זה היה?
אז הוא
חלק מזה. נו, אז איך יכול להיות שהחלק מזה יהיה יותר חמור מאשר הזה עצמו? הדבר שהוא
משרת,
אז גם הדבר שבא מחמתו, אז מה אם זה נשאר אותו דבר? אם קדושתו יונקת בגלל שהוא משרת את הכתב, אז לא ייתכן שהוא יותר טוב מאשר הכתב עצמו. הרי הכתב עצמו אחרי שהוא פרח, אז הוא איבד את הקדושה. אז מה שבא לשרת את הכתב, הוא יישאר קדוש גם כשהכתב פרח. לא סביר. כן, אבל בסיס למוקצה יכול להישאר, אבל המוקצה עצמו גם הוא גם נשאר מוקצה. הוא לא יותר, אבל המוקצה עצמו נשאר מוקצה גם, גם אם הוא הלך, לא חשוב. אז השאלה היא רק על הבסיס, אבל זה מקביל, אם תיקח את מוקצה, זה מקביל למצב שבו המוקצה עצמו יפסיק להיות מוקצה, והבסיס נשאר להיות בסיס. אגב, יש ציור כזה עכשיו שאתה שואל. למשל, נגיד כביסה שהייתה רטובה בבין השמשות, הנחת אותה על משהו והתייבשה. בסדר, אז אולי, אבל למרות שגם שם הכביסה במיגוד התקצה היא נשארת מופצה. טוב, בכל אופן, באמת אולי בלי זה גם הבסיס לא היה. גם בלי מיגוד התקצה גם הבסיס לא היה קדוש. לא היה מופצה. אוקיי, אז יש פה, זה דבר משונה. אתה כבר אומרת בעצם שהגיליונים יש להם מחמת עצמם לא בגלל שמשרתים את הכתב. הקלף שמשרת את הכתב, קדושתו כשרת של הכתב. זאת אומרת, אם הכתב הלך, הלכה קדושתו. אבל הגיליונים, יש להם קדושה מעצם, מעצמם. זאת אומרת, לא תלוי בכתב עצמו. ובאמת, אם זה כך, אז אני חושב שמה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שכשכותבים ספר תורה, אז יכולה להיות לנו אשליה, בניגוד לגמרא בגיטין, שהספר תורה הוא מקובע. ותורה שבעל פה אסור לכתוב, כי זה אסור שזה יהיה מקובע. כשאנחנו כותבים ספר תורה, צריך לזכור שגם הוא לא מקובע. זאת אומרת, יש בין השורות לא פחות מאשר יש בשורות עצמן. הבין השורות זה תורה שבעל פה. כן, זה אפילו הביטוי היומיומי לזה. מה שכתוב בין השורות זה בעצם תורה שבעל פה, נכון? אז השורות עצמן, זה מה שכתוב בתורה, זה מקובע. אבל הגיליונים, קדושתם זה הקדושה של תורה שבעל פה, של מה שנמצא בין השורות. וזה לא תלוי בתורה שבכתב. הדבר הזה יישאר גם אם התורה שבכתב תלך. ולכן הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל דווקא על תורה שבעל פה, וזה רוב התורה. כמו שאמרנו, רוב התורה זה בעל פה ומיעוטה בכתב. ובעצם מה שהדבר הזה אומר זה שהתורה, כשאנחנו מדברים על זה ששתי תורות ניתנו מסיני, אז אפשר לראות את זה באופן מטאפורי לפחות בספר, כפי שהוא כתוב. הספר עצמו, נמצא כאן, הוא שתי התורות, באופן סימבולי לפחות. השורות עצמן זה הטקסט של התורה שבכתב, ומה שבין השורות זה בעצם התורה שבעל פה, שאנחנו ממלאים את זה, כי זה באמת לא ניתן מסיני, זה ריק. לא כתוב שם כלום. זה לא ניתן מסיני. אנחנו ממלאים את זה. אבל למרות שאנחנו ממלאים את זה, זה חלק מספר התורה. למרות שזה לא תלוי בכתב עצמו, יש לזה קדושה. שזה בדיוק הניתוק הזה בין מחויבות לאותנטיות. זאת אומרת, אני ממלא בין השורות דברים שבעצם לא היו כתובים שם מראש. זה מילוי כתוצאה מסברתי או מהחלטות של חכמים או משהו כזה. וזה מקבל קדושה של תורה, והיא אפילו לא מותנה בקדושה של תורה שבכתב. אז יש לזה קדושה עצמאית. עוד, אני רק רוצה, כדי שאני אסיים רק את היחידה הזאת, אני רק רוצה לחזור לעניין הזה של תורה ושירה. בעצם נדמה לי שבאמת, אתה אמרת מעין זה, אני חושב, שאולי זה המשמעות של הזיהוי של תורה עם שירה. בדרך כלל, אולי אני אדבר על זה בפעם הבאה יותר בהרחבה, כי זו סוגיה מעניינת לדון מה ההגדרה של שירה, מה זה בכלל שירה. פעם הייתי צריך לדבר בכנסת כלשהו בפרשת בשלח, בשבת שירה. אז רציתי לנסות ולהגדיר מה זאת שירה. אז הלכתי לציקופדיה העברית, קודם כל, לחפש מה כותבים על זה. מה מצאתי? אין ערך כזה. בציקופדיה העברית ערך שירה. זה דבר מעניין. ואז התחלתי לחפש ככה איך מגדירים מה וקום מוחלט. וקום מוחלט. זאת אומרת, שאתה נכנס יש ספרון אחד בעברית של שמעון זנדבנק שמצאתי, שהוא קצת מדבר על העניין הזה, אבל גם כן לדעתי לא באמת מתקרב לעניין. ואני חושב ששורש העניין הוא שבאמת קשה להגדיר את המושג הזה שירה. ולמה קשה להגדיר אותו? אני חושב שקשה להגדיר אותו בגלל שברור ששירה זה לא מה שכתוב, בניגוד לפרוזה. השירה זה מה שיש במרווחים בין מה שכתוב, בבין השורות. ו ו ו טוב, אני אגדיר את זה בצורה קצת יותר מדויקת, אני מקווה, בפעם הבאה, אבל כאן אני רק רוצה לסגור את המעגל ולומר שאולי מה שתורה קרויה שירה, זה כדי להגיד לך שכשאתה נכנס, מתייחס לטקסט של התורה, אתה צריך להתייחס אליו בתור שירה. זה לא להיות מקובל למה שכתוב, מה שכתוב לא נושא בתוכו בעצם את התוכן באמת, כמו בשירה, אלא בין השורות, הגיליונים, מה שאתה מוציא מתוך תורה של הפה, זה בעצם המשמעות של התורה, למרות שעוד פעם, אין פה אותנטיות. אני לא טוען שמה שאני מוציא מתוך התורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון, והוא מסר את זה למשה, או כל מיני דברים כאלה. אבל בכל זאת, למרות שזה ככה, כמו שאומרים בשירה, כן, זה קורס ואילה מפורסם, בדיחה הידועה על אגנון, כן, ש... שאלו אותו למה התכוונת בזה שכתבת זה, אז הוא אומר, תשאלו את קורסווייל. מה שהוא בעצם רוצה לומר, זה שלכותב אין בעלות על מה שהוא כתב. בסופו של דבר, המשמעות של הדבר היא מה שאתה תעשה איתו. עכשיו, זאת אמירה מאוד אנרכיסטית. זאת איזושהי אמירה שבעצם אומרת, אין משמעות, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
זו תשואה שסוף 120, שנקרא הדו-קריטיסיזם.
נכון, אבל הדקונסטרוקציות. למה? מה ההבדל? זה אני לא מכיר.
שבעצם הטקסט הוא הקריטיק, הוא הארטיסט.
נו, אז זה הדקונסטרוקציה. זה הבסיס לדקונסטרוקציה.
כן, דקונסטרוקציה זה יותר
חבוד. אוקיי. בכל אופן... אתה אומר שאחרי שהוא מחליט שהטקסט נמצא אצלי, אבל זה מתבקש, אני גם יכול להרוס אותו. זה פועל יויצה, כן. אז הטענה בעצם שכשאנחנו רואים את התורה כשירה, המטאפורה הזאת שהתורה עצמה בוחרת לתאר את עצמה כשירה, בעצם אומרת לנו משהו על היחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. היא אומרת לנו בדיוק את הנקודה שאמרתי בהתחלה, שתורה שבעל פה זה לא אוסף של הלכות או אוסף של עקרונות שניתנו למשה בסיני ועוברים כמו צינור חלול מדור לדור. זה מתפתח על ידי בני אדם, זה תורה של בני אדם, זה תורה של ירדה מסיני. זה תורה של בני אדם. ולמרות שהיא תורה של בני אדם, היא התורה. זאת אומרת, היא מחייבת. זה כמו שהמשמעות של שיר, זה לא בהכרח מה שכתוב במילים, או אפילו לא מה שהמשורר התכוון אולי. אלא מה שאתה מבין מתוך השיר, מה שהשיר הזה עושה לך. וכיוון שכך, לכן תורה קרויה שירה, אני ארחיב את זה גם כשאני אדבר על שירה בפעם הבאה, ואחרי זה נחזור חזרה לתורה ונראה
את זה. אתה יכול להסביר את זה, או שיש לחלק, יש סמכות להסביר את זה?
בסדר, סמכות זה סוגיה שכבר עסקנו בה. למי יש את הסמכות לעשות את זה? יכול להיות שרק למוסד אחד תהיה סמכות לעשות את זה, אבל תכלס, גם המוסד הזה זה בני אדם.
כן,
וזו התורה שבאה... יכול להיות, אבל זאת שאלה... זאת שאלה בלתי תלויה. וזאת התורה שבעל פה, היא לא תורה של הקדוש ברוך הוא, היא תורה של בני אדם. אחרי זה אפשר לשאול, אוקיי, איזה בני אדם? זאת אומרת, מי הבני אדם שמוסמכים לקבוע את זה? יכול להיות שרק סנדרין, אני חושב שלא. אבל על זה נדבר, דיברנו על זה גם, ועוד נחזור לזה גם בהקשר הזה.